בשביל להבין את ההמשך, צריך איזו הקדמה קטנה. אנחנו הקדמנו תחילת התורה, יש מאמר חז"ל בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיקף עם מידת הרחמים. ובתורה הזאת המאמר חז"ל לא מוזכר, אבל התורה הזאת מדברת מסביב למאמר חז"ל הזה בכמה אופנים. המאמר חז"ל הזה מרמז כמה עניינים בקבלה. קודם כל בוא נראה את הפירוש הפשוט הוא שהעולם לא מתקיים ממידת הדין, כי הפירוש הפשוט כי החוטא מקבל מיד את העונש ואין לו את ההזדמנות לחזור בתשובה. שיתף ממידת הרחמים זה יש לו ערך הפיים, אז מחכים לו עד יום מותו, תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. לפי זה, אז העולם הזה שיתף עמו מידת הרחמים. דווקא בעולם הזה, כי תשובה אפשר לעשות בעולם הזה. ולפי זה גם הפסוק עולם חסד ייבנה, זה עולם הזה חסד ייבנה. ככה זה גם מצוטט בספרים, מלי בתניה הוא מצטט פעם אחת, אלא שעולם הזה חסד ייבנה, אז לכן אפשר כך ואפשר כך. זה הפירוש הפשוט. דיברנו גם על פירוש הפוך, שהדין הכי גדול זה לא מתי שמקבלים עונש, אלא כמו שאבא תורק את הדלת ואומר, אתם משתוללים יותר מדי, אני לא אבא שלכם. אם אתה מתנהג ככה, אני לא אבא שלך. ואז ילד שיש לו שכל, הוא רץ אחרי האבא ובוכה, הוא אומר, אבא, תקר אותי, העיקר, אל תגיד לי את זה. אל תגיד לי שאתה לא אבא שלי. זאת אומרת, במילים אחרות, אם הנהגת העולם היא לגמרי בדרך הטבע, זה מידת הדין. למרות שזה לא דין, לא חווים דין בעולם. אבל זה עצמו מידת הדין. כי אין גילוי אלוקות. הרחמים הגדולים זה שהשם ברא את העולם והוא מסתתר, זה מידת הדין, אבל הוא גם מתגלה. הוא מתגלה בצורה סלקטיבית, הוא מתגלה לפעמים, הוא מתגלה במחשבות שלנו, אבל הוא לא מעלים את עצמו לגמרי. ובעולם כזה, אז לפעמים רואים גם משהו שהוא לא בדיוק בדרך הטבע. אבל שם טוב אומר שאחרי כל ההסיקים הלוגיים בקשר למציאות הבורא, אז הוא אומר, את הכל אפשר להפריך. כך אומר הבעל שם טוב. את הכל אפשר להפריך. יש רק דבר אחד שהאפיקורס לא יכול להסתדר איתו. אם הכל יכול להסתדר, אבל עם זה שיהודי מתפלל, והקדוש ברוך הוא מלא את התפילה שלו, ודבר שהיה קודם כאילו חתוך לכיוון מסוים, ותפילה משנה את זה, אז אם זה אפיקורס לא יכול להסתדר, אפיקורסים של עמנו מסתדרים גם עם זה. אז כנראה שיש עוד איזה עניינים, בכל דור יש משהו. זאת אומרת, איך שכתוב שם, כי עבדים אנחנו, בעבדותינו לא עזבנו אלוקינו. אנחנו עבדים מצד מידת הדין, אבל הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, והוא מאיר גילוי אלוקות. ובצורה כזאת, זה לא משנה מה שמופיע, נגיד אם פרעה וחילו טבעו בים, זה דין, אבל זה גילוי אלוקות. פרעה טבע בים לא בגלל שהים היה סוער, אלא בגלל שהוא שיאבד את בני ישראל. גם עונש מבחינה הזאת יכול להיקרא רחמים. דין גמור זה כמו שכתוב בתהילים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה, זה דין גמור. אבל אם יש משהו, אז לכן אם בכל דור שיש בו צדיקים, אנשים עם מחשבה יותר גבוהה, עם מבט יותר גבוה על המציאות, עם חוויות אחרות, אז עצם המציאות שלהם שיתף עמו מידת הרחמים. אם נרחיב את זה יותר, אז כל ילד יהודי שנולד זה שיתף עמו מידת הרחמים. ותחילה עליו מחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זה כל הדורות שהיו עד אברהם אבינו. מאברהם אבינו התחיל מידת הרחמים, ובעיקר ממתן תורה. זה אם מרחיבים את זה יותר. יש עכשיו הקבלה הקבלית לזה, לפירוש השני הזה, זה הצמצום הראשון שהוא כולו דין, צמצום, זה נקרא צמצום בבחינת סילוק, שנהיה חושך גמור, זה בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ושזה באמת כתוב בראשית ברא אלוקים, ויש למד בית פעמים אלוקים עד שמופיע פעם ראשונה שם הוויה, ואחר כך שיתף עם מידת הרחמים, זה מה שכתוב בקבלה, שנמשך קו דק של אור אל תוך הצמצום, מהקו הזה נבראו כל העולמות. והגמרא אומרת, בריאתו של עולם ברשך השוחה ועד הר נהורה. זה מורמז בסדר של הבריאה, תמיד העולם נברא במוצאי שבת. זה מצחיק להגיד את זה ככה, אבל העולם נברא במוצאי שבת. כי וירא ויהי בוקר יום אחד, זה היה היום הראשון בשבוע. והערב קדם לבוקר. ברשך השוחה ועד הר נהורה. זה הפירוש הזה, והמקביל לזה זה הסוד של הצמצום. אבל יש עוד ברשך השוחה ועד הר נהורה, שזה הסוד של שבירת הכלים. זה כבר, זה פירוש שלישי, ועל זה לא דיברנו. בינתיים לא דיברנו על זה בכלל. המשמעות של שבירת הכלים, שזה יותר המקבילה לזה בעולם שלנו, זה חטאו של אדם הראשון. אבל אם מדבר על שבירת הכלים, זה ממש מזכיר את הסיפור של תלמידי רבי עקיבא שהם מתו בספירת העומר. הם לא נגעו כבוד זה בזה, אז הם מתו. בשבירת הכלים כתוב על, 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 על עולמות שלמעלה מעולם האצילות, על, על משהו שבנפש זה כאילו כוחות מאוד גבוהים, לא מודעים, שהם התגלו כפי שהם התגלו, אבל לא התקללו אחד עם השני, לא היה התקללות. וחוץ מזה, הכלים לא קיבלו את האורות. לפעמים צריך לעשות עבודה, צריך לבנות כלי. בחיים שלנו אנחנו רואים את זה. אם בן אדם למשל מנסה לבטא חוויה, לא תמיד צריך, אבל נדבר על זה בהמשך, מתי צריך ומתי לא צריך. בן אדם מנסה לבטא חוויה, אפילו לא לאחרים, לעצמו. הוא מנסה לרשום לעצמו מה הוא הרגיש. אבל הוא מנסה להרחיב את הכלי כדי שיכיל בתוכו את האור. זה מה שהוא עושה בעצם. לפעמים הדבר הזה מאוד נחוץ. הרבה פעמים זה ממתן את החוויה שלא תשגע את הבן אדם. כי החוויה היא לפעמים אקסטטית והיא חזקה מאוד, ויכולה לגרום לבן אדם איזשהו טשטוש, איזשהו שבירת הכלים. הוא לא יכול לעמוד בזה, אז הוא דוחה את זה מעליו לגמרי, ואז האור מסתלק והכלים נופלים ונשברים. ואותו דבר אנחנו מתארים כביכול למעלה, הכלים לא היו רחבים מספיק, בגלל שהם לא התקללו אחד עם השני, הם לא היו רחבים מספיק לקבל את האור. חד צדדיות זה לא כלי טוב בשביל לקבל משהו. כשרואים את זה בחבורה, נגיד, הרבה פעמים אנחנו רואים, אחרי שצדיק נפטר, אז התלמידים שלו מתפצלים לפעמים לשניים, לפעמים ל-15, לפעמים ל-60, תלוי כמה גוונים היה אפשר למצוא בו כשהוא היה בחיים. וכל זמן שהוא היה בחיים, אז זו היה נקודה שכולם הגיעו אליו, כי כולם חיפשו את מה ש... את שלהם אצלו, והם מצאו. ברגע שהוא נפטר, אחד אצל השני רואה רק משהו אחר, לא את מה שהוא ראה אצל רבו. אז הוא פותח לו כאילו בית מדרש לבד, והוא נהיה לבד אדמו"ר. והיו דברים כאלה בהיסטוריה. עכשיו זה תלוי. אם הם מחזיקים את עצמם כולם יחד, רק כל אחד בגוון שלו, אבל הם מכבדים אחד את השני, אז הם ביחד, יש להם כוח להמשיך לקבל את האור הגדול שאיר עליהם מתי שהאדמו"ר היה בחיים. אבל אם מתחילים להתכסח, וזה לא, כמו תלמידי רבי עקיבא, אצל תלמידי רבי עקיבא, הטרגדיה הייתה שזה קרה עוד בחייו. אז זה בהחלט יכל לקרוא אחרי מותו, וזה אותו נזק. שאתה מזייף את רבי עקיבא. אני הייתי קודם שם, אני יודע יותר טוב, אני מבין יותר טוב. אז ממילא כל אחד סגור על הקטע שלו, וכשכל אחד סגור על הקטע שלו, הוא באמת חד צדדי, ואז אין לו כלי לקבל את האור, כי האור הוא רחב הרבה יותר. זאת אומרת שיש סיבה למה האור מסתלק, בגלל שהכלי הוא לא מספיק רחב. והסיבה היותר רחוקה היא שחסר התקללות. זאת אומרת, אם ניקח את זה עכשיו בעולם האנושי, ניקח את זה עם בן אדם בתוך עצמו, עם האורות שמהירים לו, עכשיו לא נעמיד את זה מול קהילה ומול חכם או מול צדיק, אלא בן אדם עם עצמו, עם הכוחות שלו, עם השמהיר לו מתוך עבודת השם שלו. לפעמים מהירים דברים, והבן אדם, זה מהיר לו בחסד עליון, הוא עשה איזה מאמץ, או שזה מהיר לו ביתרות הדלילה, כדי שהוא לא ייפול לגמרי. לפעמים זה קורה מתנת חינם. זה מהיר לו, והוא אין לו כלים לקבל את זה. ולמה אין לו כלים לקבל את זה? אז קודם כל, בגלל שהוא לא עושה מאמץ כל כך טוב לו ברגע שזה מגיע, שלעשות כלים נראה לו להפסיד את העונג. זה יותר טוב לא להישאר עם הדבר הפשוט הזה. אבל אחר כך הוא יחפש את זה והוא לא ימצא את זה. ודבר נוסף, כי הוא לא אוסף את כל הכוחות שלו. זה בדיוק אותו סיפור שדיברנו עליו קודם, כמו תלמידי רבי עקיבא. הוא לא אוסף בתוכו את כל הכוחות שלו, הוא חד צדדי. לבן אדם יש הרבה צדדים באישיות שלו. נמצא אפילו לא, כשלא נדבר רק על, על כל המכלול של המידות שיש לו גם גבורה וגם חסד וגם ככה, רק גם בכיוונים, בכל בן אדם יש לו, אי אפשר לדבר על כיוון כללי של בן אדם, כי הבן אדם הוא בעל בחירה, ולא הטבע מנהיג אותו, אלא הדעת מנהיגה אותו. זה בעלי חיים, אפשר לדבר על, אמרתי פעם, אתה יודע היסטוריה של אריה, אז אתה יודע את כל ההיסטוריה של כל האריות. אתה יודע היסטוריה של בן אדם, אתה יודע את ההיסטוריה רק של הבן אדם הזה, אתה לא יודע היסטוריה של שום בן אדם אחר. כל בן אדם יש לו, והבן אדם הזה עצמו, אתה יודע את ההיסטוריה שלו, ממה שהוא נולד עד הרגע הנתון. איך הוא יראה בעוד רגע, אתה לא יודע בכלל, בכלל, בכלל. אז הבן אדם יש לו כל מיני כיוונים. פעם הוא עומד עם הפנים כלפי הקדוש ברוך הוא, פעם הוא עומד עם הפנים כלפי חברים שלו, פעם הוא עומד כלפי רבותיו, פעם הוא עומד כלפי תלמידיו, פעם הוא עומד כלפי בני ביתו, פעם הוא עומד כלפי דומם צומח חי. פעם הוא עומד כלפי הבוס בעבודה, וכל פעם הוא לובש כובע אחר, והוא נכנס למסכה אחרת. זה לא אותו, כאילו לא אותו בן אדם. ועל כל דבר כזה צריך כישרון, לעשות את זה נכון. לא ליפול לקצוות יותר מדי. יש לי בוס, אבל הוא לא אדון, אני לא עבד. בסך הכל בעל הבית ואני פועל. יש לי רב, אני צריך לזכור שהוא לא אלוקים. ויש לי תלמיד, אני צריך לזכור שהוא סך הכל, הוא כמו הבן שלי, אבל הוא לא הבן שלי, יש לו גם אבא ואמא. אני לא צריך לתפוס להם את המקום. וכן הלאה, בכל מקום יש איזונים ויש הגבלות, ויש, אסור לשכוח יותר מדי את הדברים האלה. ואם בן אדם אוסף את כל הכוחות שלו, אז הוא שומר על האיזונים גם. אז הוא לא תופס קצה והולך עם זה עד הסוף ו... לא עם אהבה ולא עם פחד ולא עם שמחה ולא עם שום דבר. כי כשהוא אוסף את הכל, אז הכל מתארגן מסביב לאותה נקודה. ואז הכל ביחד הופך להיות כלי לקבל את מה שמן השמיים נותנים לו. אם הוא לא אוסף את הכל לאותו מקום, רק הוא כאילו נותן עצמו להיסחף, אז שום מצב מהמצבים שלו זה לא כלי לקבל את מה שנותנים לו. מה שנותנים לו, נותנים לו. כי מרחמים עליו. אבל זה מגיע... איך כתוב שם? יעלו שמיים, ירדו תאומות. אמר ברון קרלין, אמר, המול המלך, המול הגלך. פעם כמו מלאך, פעם כמו כומר לעבודה זרה. יש לו עליות וירידות, כי זה ממש, זה כאילו חיקוי של עולם התור. שהחסד הוא חסד עד הסוף, והגבורה זה דין עד הסוף. אין התקללות. וכשאין התקללות, הבן אדם לא מתקן את נפשו, והוא גם לא מתקן את חלקו בעולם. הרי היהודי אמור לתקן את שבירת הכלים. איך אמר הקוצקר? לא באנו לכאן רק בשביל להרים את הארץ, באנו בשביל לרומם את השמיים. היהודי בא לתקן את כל מה שקרה בשבירה בכל העולמות העליונים, וזה עדיין לא תוקן. השם יתברך תיקן הרבה, אבל זה עדיין לא תוקן עד הסוף. היהודי מתקן... כשהוא עושה שלום בין כל תלמידי רבי עקיבא, יש לו בתוכו את רבי עקיבא ואת כל תלמידי רבי עקיבא, והוא עושה ביניהם שלום. עכשיו במישור היותר הרחב, במעגל היותר רחב, אז בין חברים, זה אותו דבר. יכול להיות בין חברים שבן אדם תופס ודאי שאין דעותיהם שוות. כל אחד מאיתנו, הסך הכל של, של האיסוף של כל הכוחות שלו, נותן תוצאה אחרת מהסך הכל של האיסוף של כל הכוחות של מישהו אחר. אבל צריך להזין אחד לשני. כשמאזינים אחד לשני, עכשיו אתה סך הכל של כל, של כל האנשים שהתאספו יחד. ואז הם יכולים לקבל אור שלמעלה מהמדרגה שלהם. לא רק אור שאני יכול לקבל אם אני אוסף את כל הכוחות שלי, אני יכול לקבל אור שאם כולנו אוספים יחד, אפשר לקבל אור של צדיק, אור מעולם יותר גבוה, אור מ... לא יודע. לפעמים אפילו אור שלא שייך כל כך לתקופה שלנו, ש... שכבר הרבה שנים לא היה דבר כזה. ולכן צדיקים מאוד הקפידו על, על השלום, ועל ה... אמרו שכל הגיל... האריזל, הוא אמר שבסוף ימיו, כשהוא היה, הוא היה נתון תחת מידת הדין, היה נתון תחת מידת הדין בגלל שהוא גילה איזה סוד שהיה אסור לו לגלות איזה סיפור שלם. ואז הוא ביקש מהתלמידים שלו שהם יהיו כולם יחד שישתדלו לא לריב. זה היה התיקון, ההתקללות. וזה היה מתקן את מידת הדין בשורש. ואז בסוף נהיה איזה ויכוח בין המשפחות, לא בין התלמידים. בסוף גם, זה עבר גם אליהם, אז הוא אמר זהו, הפסדנו. עכשיו אני חייב להסתלק מן העולם. היה סך הכל מ-38 וחצי. וראינו את זה בעוד, יש עוד הרבה סיפורים על זה, שבית המקדש הסתלק מאיתנו בגלל שנאת חינם, זה גם אותה נקודה, כי בית המקדש הוא הדעת. הוא לא הדעת של אדם פרטי, הוא הדעת של כלל ישראל. ובגלל שכל אחד הלך לכיוון שלו עד הסוף, ואף אחד לא יזין לשני, אז זה מקלקל את הכלי, אי אפשר למצוא את הכלי. עכשיו, בעבודה שלנו, אז הגדלת הכלי היא בשני דברים. קודם כל, עניין אחד זה להיות מוכן להקשיב לשני, ועוד יותר, אם נסתכל יותר לעומק, להיות מוכן להקשיב לכל הקולות שמדברים בתוכי. כי הם רק לשים כל אחד במקום שלו. לדעת, למשל, זה כמו שלומדים סוגיה, לדעת מה המסקנה, מה נשאר רק בהתחלה ולא הגיע למסקנה. כן? אותו דבר. זה בירור. הדבר הנוסף הוא להרחיב את הכלי, זה יש לנו יכולת של דיבור, יכולת של התבטאות. זה יכול להיות דיבור, זה יכול להיות כתיבה, זה יכול להיות אפילו מוזיקה, אבל זה כבר כיתה אחרת, ועל זה אי אפשר לדבר עכשיו. אבל בדרך כלל, יכולת ההתבטאות שלנו, זה גם יכול להיות תנועות גוף. כושר הביטוי שלנו, כשהיינו ילדים קטנים, אמרו לנו שבשביל, שנתנו לנו פה בשביל לשתוק, כי לדבר אפשר גם עם העיניים. זה מיותר לגמרי לדבר עם הפה. נותנים למישהו מבט, הוא מבין את הכל, לא צריך לדבר עם הפה. פלא נפלא. אבל כלי ההתבטאות המרכזיים שלנו זה אחרי ככלות הכל, זה דיבור וכתיבה. וכשזה הולך לדיבור ולכתיבה, אז כל אחד מבין. גם מי שאין לו חושים כאלה שיכול לקלוט את תנועות הגוף או את המבט בעיניים או איך מחזיקים את הראש או דברים כאלה, אז אבל דיבור וכתיבה כל אחד מבין. זה הכלים המרכזיים שיש לנו בשביל להעביר משהו. ובעזרתם אנחנו יכולים גם להעביר לעצמנו דברים מעכשיו לאחר כך. לא רק להעביר למישהו אחר. כי הדעת של הבן אדם היא לא תמיד אותו דבר. יש עליות וירידות. הוא כותב היום וזה נשאר אצלו, זה יכול אחרי יום לקרוא את זה, אחרי שנה לקרוא את זה, אחרי 10 שנים לקרוא את זה. לפעמים זה יביא לו תועלת. לפעמים הוא ידע איפה הוא היה קודם, איפה הוא עכשיו. יש לפעמים שזה צריך. אבל העיקר זה לא זה, העיקר זה זה שיש, לא מדוע, אני לא, עד עכשיו דיברתי על רעיונות, אבל העיקר זה לא מדובר על רעיונות, אלא מדובר על בן אדם שיש לו השתוקקות גדולה. יש לו געגועים גדולים, יש לו כיסופים גדולים להשם יתברך. והכיסופים האלה מענים את נפשו, הוא כבר עובר על גדותיו כמו שאומרים, הוא מתגעגע. וזה יכול להיות בעיה של שבירת הכלים אצלו, הוא יכול להשתגע מזה. אם הוא מנסה לבטא את זה דרך מילים ומשפטים, או בכתיבה, או בדיבור, כמה שהוא יכול, ובפעם הראשונה ודאי שהוא לא יצליח עד הסוף, אבל עצם זה שהוא מנסה, זאת אומרת, הוא מנסה להרחיב את הכלי, שהכלי יוכל להכיל בתוכו גם דבר כזה. האמת, שזה לא מתחיל מזה, הגדלת הכלים. הגדלת הכלים באופן קלאסי מתחיל מזה שהוא מחפש בן אדם שהוא כמה רמות מעליו, שלא יש כלים בשביל להחזיק השתוקקות כזאת, וללכת לדבר איתו, וללכת ללמוד ממנו. אבל לא תמיד יש אחד כזה. אז ההתחלה זה להרחיב את הכלים. להרחיב את הכלים. הדבר השני זה זאת אומרת, להרחיב את הכלים עם הסביבה, עם עוד אנשים, לא רק עם עצמו. זה עד עכשיו, וזה תיקון השבירה. עכשיו, מה זה שייך בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם מידת הדין שיתפו ממידת הרחמים? איפה זה נמצא פה? מידת הדין זה הטבע של מידת הדין, זה כמו אש. אש תמיד עולה למעלה. נגיד, אם אנחנו באים ממידת הדין, אנחנו רוצים לדבר עם מישהו, מצד מידת הדין, הוא צריך להיות קשוב אלינו עד הסוף. אם רגע אחד לא מקשיב לנו, מידת הדין כבר לא נותנת לתת לו כלום. מידת החסד, היא נותנת קריטריון אחר לגמרי. בן אדם, כמה ריכוז שלו. הוא יכול להתרכז דקה, אחרי זה להתרכז עוד דקה. בסדר, הוא יתרכז שתי דקות משך כל השעה, ברוך השם. אבל מצד מידת הדין, אם הוא רגע אחד לא איתי, אני מרגיש שאני לא יכול לדבר איתו. מידת הדין, היא רוצה כל הזמן לחזור לשורש, היא לא רוצה להשפיע, היא לא רוצה לתת. ואם כדי לתת, אז היא בודקת עם קריטריונים מחמירים. זה העניין שזה, לכן זה משל כמו האש. האש תמיד בורחת מלהיות איתנו, היא בורחת מהפתילה ומהשמן. היא תמיד שואפת להגיע לאיזה מקום, למרות שהיא מתבטלת שם, לא משנה. אז זה הטבע של מידת הדין. וריבוי אור מקבל את הטבע של מידת הדין. ריבוי אור, מעבר ליכולת הכלים לקבל, האור לא רוצה לרדת למטה, כי אם הכלים בקדושה לא מקבלים אותו, אם הוא ירד למטה, הוא יתפזר בין הקליפות. אם הכלי עובר על גדותיו, אז מה שהולך למטה, נשפח על הארץ, באים כל הארכי פרחי ללקק אותו. זה כרי שאול להשתמש בזה. אז זה אותו דבר. אז לכן, יש, הריבוי אור זה, ובתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הבריאה הראשונה שהוא ברא, כאן כבר אנחנו לא מדברים על הצמצום, בצמצום עוד לא נברא שום דבר. כשכבר נבראו העולמות, אז העולמות הראשונים שנבראו, חוץ מה שנקרא בקבלה, אדם קדמון, שאין לנו השגה בזה, אבל העולמות, עולם הנקודים זה נקרא, בקבלת האריזה, או בקבלה של הרמק, זה המלכים הקדמונים, העולם התור, הספירות של עולם התור, זין מלכים קדמיים דתור, הם רומזים בפרשת וישב, בוימלוך וימות של בני עשיו, אז אלה נבראו באופן של מידת הדין, מידת הדין שלטה בהם. מה המשמעות שמידת הדין שלטה בהם? שהאורות לא מצאו מקום בכלים והסתלקו. עכשיו שיתף עמו מידת הרחמים, שיתף עמו מידת הרחמים זה שהקדוש ברוך הוא הציל את עולם האצילות, ושם הוא, בעולם האצילות, הכלים הם מרובים, ויש התקללות. ובזה הוא נתן לנו כוח, הרי הכל זה רק נתינת כוח מלמעלה. את עיקר העבודה אנחנו צריכים לעשות. בהתחלה האבות בעניין שלהם, כמו הכנסת אורחים, ו... יצחק עם הבארות, ויעקב עם המקלות, ועם הצון, ועם לבן, ועם כל זה. וכל דבר יש לו הסבר בעריכות, לא נוגע עכשיו. אבל העיקר זה מאחרי מתן תורה. מאחרי מתן תורה, נתנו לנו מצד אחד, נתנו לנו אורות ונתנו לנו כלים. המצוות המעשיות הם הכלים. הדיבור הוא כלי. כתבו לכם את השירה הזאת. זה להרחיב את הכלים כדי שיכילו את האורות. זה המשמעות, שירה בעצם היינו אמורים שלא נוכל לכתוב אותה. אפשר לכתוב הלכות, דינים, לכתוב שיר, זה קשה. אבל משה רבינו אומר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כן תכתבו. זאת אומרת, והשירה הזאת זה כל התורה כולה. זאת אומרת שבן אדם צריך בעבודה שלו, היהודי, בעבודה היומיומית שלו, צריך להרחיב את הכלים, וכשהוא מרחיב את הכלים הוא יכול להמשיך להם אור. ואם תשימו לב, יש לנו עוד סט של כלים. אני מבקש סליחה ממי שמחזיקים ספרים בחינם, אבל זה... אחרת לא נבין בהמשך שום דבר. גם אני מחזיק ספר. אז יש לנו עוד סט של כלים. חוץ מזה שיש לנו את הכלים של הדיבור ושל העשייה ושל הכתיבה וכל זה, בעצם תנאי החיים שלנו הם גם כן סוג של כלים. והנשמה שלנו היא האור בתוך תנאי החיים שלנו. עכשיו, תנאי החיים שלנו, שם יש עוד פעם את המשחק של בתחילה, זה במידת הדין, ואנחנו צריכים לתקן את זה, להמשיך בזה את מידת הרחמים. באיזה אופן? כי אומרים שיהודי, כשהוא מתחתן, אז כאילו שהוא נולד עוד פעם. למה זה כאילו שהוא נולד עוד פעם? כי הוא צריך להביא פרנסה למשפחה, כי עד עכשיו הוא היה בגן עדן. עכשיו הוא התחתן, הוא צריך... זאת אומרת, במילים אחרות, בן אדם שתנאי החיים שלו הם קשים, יש לו הרבה בלגנים, יש לו הרבה... שמשמור. כל אחד יש לו את החבילה שלו, ביידיש אומרים שאם כל אחד היה רואה את החבילות של כולם, אז היה רץ חזרה לחבילה שלו, לא היה מחליף בשום אופן. חבילות של אחרים. כל אחד יש לו... אבל החבילה שלו לפחות מוכרת. הוא מכיר אותה, יודע איך להתמודד איתה. אבל הבעיה עם הדברים האלה, שיש מקומות שזה מתפקד כמעט כמו שבירת הכלים. זאת אומרת, האור מסתלק, כי בן אדם לא יכול להחזיק את הראש על ההתעוררות שהייתה לו בתפילה, ועל ה... אפילו על הרעיונות שהיו לו, על הקרבת אלוקים שהוא הרגיש, הבלגנים פשוט עושים לו חשיכה ושכחה ומשכיחים, מוחקים לו את הכל. ואז האורות מסתלקים, והכלים נשברים ונופלים, הכלים, זה לא הולך. הוא לא יודע, הוא לא זוכר לחבר אותם לשם יתברך. אם בן אדם לוקח לו זמן, זה כל הדרך, הדרך של רבנו הייתה, שהוא לכולם הוא אמר, הוא אמר לכל אחד, לכל אחד מהתלמידים שלו אמר הנהגות אחרות. היו לו תלמידים גדולי עולם, אבל היה דבר אחד שהוא אמר לכולם, שני דברים, הוא אמר לכולם בשווה. אפילו תיקון חצות, אז היה אחד שהוא אמר לו, התיקון חצות שלך היה בשלוש בבוקר, לא בשתים עשר בלילה. הכל היה לפי ערך הבן אדם, כמה שהוא יכל. אבל שני דברים הוא אמר, בשווה, אמר, דבר אחד אמר שכל יום ילמדו הלכה. שלא יעבור יום שלא לומדים הלכה. הוא אמר לכולם, לא משנה, אתה ילד בן 13 ויום אחד, יש הלכה חיים ללמוד הלכה כל יום. זה על פי הלכה. זה כתוב בהלכה. שצריך ללמוד הלכה. אבל לכל פנים, זה היה הנהגה שהנהיג את כולם, למרות שהיו כאלה שכבר היו רבנים גדולים, ובאו לשאול אותם, והם כתבו שאלות ותשובות, וזה, ולכאורה... אבל הם כל יום לפחות, הם למדו דברים יותר גבוהים ויותר עמוקים, אבל כל יום הוציאו את השולחן ערוך מהארון ולמדו הלכה. זהו, זה עניין אחד. העניין השני היה שאמר כל יום להתבודד ולדבר עם השם, ולא סתם לדבר עם השם, להגיד תודה על כל הדברים שקרו לך ב-24 שעות האחרונים, מהפעם הקודמת שהתבודדת עד עכשיו, תספר את הכל מה שעבר עליך, תספר לקדוש ברוך הוא, תגיד על הכל תודה, ועל מה שלא היה בסדר תבקש, או שתבקש סליחה, או תבקש שיעזרו לך. עכשיו, מה זה העבודה הזו? שימו לב, העולם נברא בדיבור. והדיבור של הקדוש ברוך הוא זה כלים. ומהדיבור הזה נוצרו כלים. אלה תנאי החיים שלנו. עכשיו, תנאי החיים שלנו, האור הסתלק מהם. עם הדיבור שלנו, אנחנו מרחיבים את תנאי החיים שלנו, אנחנו מעלים אותם, מגישים אותם לקדוש ברוך הוא. מחזירים את הדיבור שלו לשורש, כן? אנחנו פונים עם כל הבלגנים שגורמים לנו לשכוח אותו, אנחנו פונים איתם אליו, אנחנו מחזירים לו את הכל, וזה הטריגר שנוכל לעמוד ולדבר איתו, כן? אם זה לא היה, היינו צריכים להמציא את זה, כמו שאומר. בזה אנחנו עוד פעם, אנחנו מרחיבים את הכלים. קודם כל אנחנו מרחיבים את הדיבור שלנו. הרבה פעמים בעמידה מול השם הפה שלנו נסגר. פה אנחנו מרחיבים את הדיבור שאוכל לקלוט את חוויית העמידה מולו, אבל אנחנו מרחיבים גם את הדברים שאודותם אנחנו מדברים. לא רק את הדיבור שלנו, אלא גם את כל אותם, למעשה אנחנו, את כל הדברים בתהילים ואת כל היגיעת, כל הדברים יגיעים שכתוב בקהלת, את כל אלה אנחנו עומדים כמו ילד קטן, מספרים להשם, למרות שאנחנו בטוחים שהוא יודע את הכל. אבל אנחנו אמורים להחזיר את הכל מבחינת התודעה שלנו, שכל הדברים האלה שספונטנית היו נראים לנו שהם נפרדים ממנו ומעלימים עליו, להחזיר אותם אליו, ועל ידי זה אנחנו גם מבינים שהם באו ממנו. הם באו ממנו כדי שאנחנו בבחירה שלנו נחזיר אותם אליו. הוא יכול להחזיר אותם לבד אליו, אבל אז האדם הוא לא שותף. גם זה, יש איזו בחינה של שיתף עמו מידת הרחמים. זאת אומרת, כל הדברים יגיעים, זה העולם נברא במידת הדין. ברגע שמספרים את כל הדברים האלה לקדוש ברוך הוא, אנחנו משתפים את מידת הרחמים. בפרט אם מבקשים רחמים בהדיה. זאת אומרת, שראינו לפי זה שאת המאמר חז"ל, שבתחילה עלה במחשבה לברות העולם מידת הדין, וראה שאינו עולם התקיים, שיתף מידת הרחמים, מאמר חז"ל מאוד קשה בפשט, חשב ולא הלך, אבל ראינו שאפשר לחיות עם זה בעצם את כל החיים. כל העבודה של היהודי בעולם הזה היא מתומצתת בתוך המאמר חז"ל האחד הזה. אז זה בתור הקדמה. עכשיו לפי זה אנחנו נראה, פה בתורה הוא מדבר על התקללות עם חבר, והתקללות של בן אדם, כל הכוחות של עצמו בתוך עצמו, ועל לקחת את עצמו ולבוא אל חכם, אל צדיק, ולדבר איתו. כל הדברים שדיברנו, זה בכל מיני וריאציות של שיתוף מידת הרחמים, זה למעשה, זה להמתיק, זה המתקת הדינים, כל העבודות האלה. עכשיו, בצד שני, הוא נותן לנו עוד נקודה, אנחנו תכף נראה אותה גם כן, של אחריות שיש עלינו. הוא אומר שכל מה שחז"ל מדברים על, על צדיק, שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אז ודאי זה לא שייך לכל אחד, לא כל אחד הוא כזה צדיק, אבל כל אחד, במידה אחרת כל אחד הוא כזה צדיק, וכל אחד מה שהוא עושה, אם הוא עושה את הטוב, אז הוא עושה טוב בכל העולמות, מסילת ישרים גם מביא את זה. ואז זאת אומרת שכאילו שהוא גוזר גזרה והקדוש ברוך הוא מקיים אותה. אם חס וחלילה הוא פוגם במשהו, אז הוא פוגם בכל העולמות. והקדוש ברוך הוא מאשר את זה, כאילו, הוא לא מתנגד לזה. כי הבחירה היא ביד האדם, וזה התחיל אחרי מתן תורה. אנחנו רואים לפני מתן תורה שהאנשים גזרו על עצמם מוות במבול על ידי המעשים הרעים שלהם. אבל כשהם פגמו בכל העולמות, זה רואים רק אצל אדם הראשון. לא רואים את זה אצל דור המבול, לא רואים את זה אצל דור הפלגה. אחרי מתן תורה, במתן תורה רגע אחד תוקן חטאו של אדם הראשון, אז חזרנו למקום שלפני החטא, ואז עוד פעם אנחנו משפיעים על כל העולמות, ואת זה כבר לא לקחו מאיתנו. ואחר כך ירדנו חזרה במדרגה, כי עשינו את העגל. אבל הכוח הזה, האחריות הזאת נשארה עלינו, וזה כל הביטויים של ממשלה שכתוב על זה. כל אחד מאיתנו ראש ממשלה. בקיצור, ראש ממשלה לא שלנו, רק של כל העולמות. ויש אחריות גדולה, אז מצד אחד יש אחריות, מצד שני אפשר בקלות לתקן את הכלי כדי שנעשה רק טוב ולא נעשה את ההפך. זה עם הדיבור, עם הדיבור ועם אהבת חברים ועם כל זה. עכשיו נוכל לראות את ההמשך, לפי זה נבין לפי ההקדמה הזאת, נוכל להבין את ההמשך. בכל אחד מישראל, יש בו בחינת צדיק מושל. זה מה שדיברנו הרגע. למרות שהוא לא צדיק עוזר והשם מקיים, אף על פי כן, אבל יש משמעות למעשים שלו. יש משמעות לבחירה שלו. שהוא בחינת מלוא פום. כמו שכתוב, מה זה מלוא פום? הוא אמר קודם, ימלא פי תהילתך, זה פסוק. הדיבור של הצדיק הוא דיבור מתוקן, כאילו הוא קידש את כל הפה שלו. זה לא חלקי, זה לא דבר חד צדדי. ואותו דבר אצל כל יהודי יש אפשרות, זה הכוח של התפילה. כשאנחנו מתפללים, הוא שאל קודם, לכאורה קשה, למה אנחנו צריכים לתפילה, והשם יתברך יודע המחשבות. לפי מה שדיברנו זה ברור. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרחיב את הכלי, כדי שהכלי יכיל את המחשבות שלנו, ואם הכלי הזה, הכלי הרחב, המחשבות שלנו יעלו ויעמדו לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכלי, זה הכלי שקושר אותנו לעולם, הדיבור. וכמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים, אז הוא מוסיף בסוגריים ישראל. וזה פירוש ישראל ממשלותיו, היינו מי מושל בי צדיק. אותו דבר מה שכתוב, שהצדיק מושל, אותו דבר ישראל מושל, כל יהודי. כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחברו. עכשיו, בכל העולמות יש את הנקודות האלה, מי שיכול להביא את הנקודה בעולם העליון לשלמות, זה אותו אחד שמייצג את אותה נקודה בעולם שלנו. נגיד, אברהם תיקן את החסד, תיקן את החסד בכל העולמות. יצחק תיקן את הדין, הוא תיקן את הדין בכל העולמות. אז זה היה לפני מתן תורה, אבל האבות היו בדרגה שלפני מתן תורה, אבל הם היו, בכל אופן, הם פעלו מה שהם פעלו, כדי שלנו יהיה את הכוח לפעול. מעשה אבות סימן לבנים. אבל יתר האנשים שהיו בעולם לפני מתן תורה לא היה דבר כזה. אחרי מתן תורה כולם שייכים לזה, וגם גוי שלא קיבל תורה, והוא שייך לבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין בעצם, אבל הוא יכול לקבל תורה. זה הסיפור של רות שקוראים בשבועות. אם הוא רוצה, הוא יכול לקבל את התורה עכשיו. הרמח"ל כותב שהתורה הייתה מיועדת לכולם, והיות שהם לא רצו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, כקבוצות אתם לא תקבלו את זה. אבל כל יחיד יכול לקבל את זה אם יעזוב את הקבוצה שלו וילך לקבוצה הזאת שקיבלה. זה ברור. שיש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא חינת נקודה מה שאין בחברו. כמעשה דאביי ואבא אומנה שהשיבו לו לא מצית למבד כעובדה דאבא אומנה. היה שם מקיס דם שחי בשכונה של אביי. אביי היה אחד מגדולי ישראל מהמוראים, בעלי התלמוד. והמקיס דם הזה היו נותנים לו דרישת שלום מן השמיים כל יום. כל יום היה לו איזו התגלות, נתנו לו שלום מהעולם העליון, ולאביי נתנו שלום פעם בשבוע. אז אביי עשה שאלה, לא יודע, אולי שאלת חלום או משהו כזה. הוא שאל למה, מה העניין? אז אמרו לו שאתה לא יכול לעשות מה שהוא עושה. הוא שמה היה לו כל מיני זהירויות בצניעות ובגמילות חסד וכל זה שהיו קשורות לעבודה שלו. והבעיה לא היה לו את ההזדמנויות האלה. והבחינה הזאת הזה לא אומר שהוא מקבל פחות שכר או משהו, כל אחד צריך למצות את ההזדמנויות שלו. אבל הוא מתקן מקום שמהמקום הזה שייך לקבל שלום כל יום. אתה מתקן מקום שמהמקום הזה אפשר לקבל רק פעם בשבוע. הבעיה הגיע יותר גבוה, אבל מהמקום הזה אפשר לקבל שלום כל יום. זה מוכין וזה מידות, זה שני מקומות. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע ומאיר ומעורר לב חברו. וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו. כמו שכתוב, הם מקבלים דין מן דין, זה אין מה לעשות. זאת אומרת, מקובל אצל חסידים, יש עניין של שיחת חברים. הוא מקובל בכל החסידויות. אבל היו אומרים שהעניין של שיחת חברים זה לבוא לשמוע. רק אם אף אחד לא ידבר, אז לא יהיה מה לשמוע. אבל בעצם באים לשמוע, לא באים לתת, באים לקבל. היה פעם סיפור. היה סיפור לפני הרבה שנים, זה בדיחה, אז שזוכרים אותה, אבל זה מעלה, זה עדיף היה לספר את זה בלי הבדיחה, אבל עם הבדיחה זוכרים יותר טוב. לפני הרבה הרבה שנים בתל אביב הקטנה של פעם, היה פעם איזה, באמצע שבוע, לא בשבת, היה פעם איזה מסיבה, יכול לזהה את כיסלב. היה, הגיעו אז הרב אמיאל והרב אוזיאל, והרבה יהודים חשובים, והיה עוד עוד כל מיני, הרבנים ברחו וזה, ישבו קצת והלכו. אחר כך הגיעו כל מיני יהודים ש... כל אחד היה צריך לפרוק מה שיש על הלב שלו, וכל מיני וכאלה שאלו מחוץ לארץ, וזה, דיברו, בקיצר, לא אכלו לשיר, לא אכלו להגיד לחיים, לא אכלו שום דבר לעשות. אז עלה שם איזה אחד שהיה מלמד תינוקות. הכרתי אותו כשהוא היה זקן מאוד. והוא אמר, אני גם רוצה לנהוג. טוב, נעמד. הוא הציג את עצמו, כבר לא יכולה להגיד לו לא. הייתי מאוד פיקח. אז אמר ככה, יש לי קושייה. שמעתי שיש פה יהודים למדנים, יש לי קושייה, יש סתירה בין שתי גמרות. גמרה אחת אומרת, יותר משהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק. כן? וגמרה אחרת אומרת, יותר משהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. איש ואישה זה משפיע ומקבל. זה כבר מושג קצת יותר פנימי, כן? אבל כתוב שהמקבל רוצה יותר מהמשפיע. אצל הפרה והעגל, כתוב שהמשפיע רוצה לתת יותר מהמקבל. אז מה ההבדל? מה ההבדל הוא בין בני אדם לבהמות. בהמות, כל אחד רוצה שישמעו אותו. בני אדם, כל אחד רוצה לשמוע את השני. הוא רוצה לקבל. זהו, והוא ירד, ואחרי זה אף אחד כבר לא ביקש לנאום יותר. זה הסיפור. אבל על כל פנים, הנקודה... בלי האווירה הזאת של הבדיחה, הנקודה הרצינית הייתה שבאמת לשיחת חברים צריך לבוא עם אוזניים. אם צריך לדבר, אם הפה ייפתח וידברו, אז זה בסדר, אבל לבוא צריך עם אוזניים. כי זה העיקר. העיקר אני צריך לדעת שבחבר יש נקודה יקרה שלי אין אותה, ואני צריך לקבל אותה ממנו. ולפעמים הוא לא יגיד לי, הוא לא יודע בעצמו מה הנקודה שלו. אבל בגלל הנקודה הזאת, אז כל מה שהוא מדבר מתקבל אחרת. אז אם אני מאמין לפחות שיש לו את הנקודה הזאת, אז אני בא עם אוזניים. אני בא לשמוע איך ראובן בן יעקב אומר את מה שהוא אומר. אחר כך יכול להיות שאני אבוא לשמוע פעם אחרת איך שמעון בן יעקב אומר, ובמקרה יגיד את אותם דברים. אבל אם אני ער לנקודה השונה שיש בכל אחד, אז אני אקבל ממנו משהו אחד טוב, ומהשני אני אקבל משהו אחר טוב. ואם אני לא יער, אז אני אגיד, כולם אומרים אותו דבר, זה כבר לא מעניין. זה נפקמינה. כי קודם מתן תורה, היה הממשלה ביד השם יתברך. זאת אומרת, המעשים של בני אדם, חוץ אמרנו, אברהם יצחק יעקב, זה יוצא מן הכלל, מעשים של בני אדם השפיעו בעיקר על מה שקורה בכדור הארץ. אבל ממשלותיו, לשון רבים, זה ישראל ממשלותיו. זה לא, זה מתחיל, ישראל זה השם לי ראש, זה השם הגבוה של יעקב. יעקב זה איש תם יושב אוהלים, זה התחיל עם התורה. אבל כל מתן תורה, אז כל הממשלה, כל תיקון העולמות, הכל היה, הקדוש ברוך הוא עדיין לא הטיל את האחריות על האדם. פעם אחת הוא הטיל את האחריות על האדם, אצל אדם הראשון, וממתי שהאדם הזה יחזב, אז הקדוש ברוך הוא חזר והטיל את האחריות הזאת רק במתן תורה. כתוב שישראל עמדו בהר סיני, פסקה זו המתן של חטא עץ הדעת, ואז באמת אם לא היו עושים עוד פעם את העגל, זה היה תיקון העולם. ואז הוא הטיל עלינו עוד פעם את האחריות הזאת, ואחרי שירדנו בעגל הוא לא הוריד מאיתנו את האחריות, כי נשארנו עם תורה, אחד ממצוות התורה זה התשובה, וזה גם אופן של שיתף עמו מידת הרחמים, העניין של התשובה. זה היה הפירוש הראשון שדיברנו עליו. קודם מתן תורה היה ממשלה ביד השם יתברך. ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל. כל אחד לפי בחינתו. כן? כמו שאמרנו, אם אנחנו שייכים לחסד, אז אנחנו... מתקנים או חס ושלום מקלקלים את החסד בכל העולמות. יש לפעמים שכתוב בתורה חסד הוא לגריותה, לגנאי. ואותו דבר אם אנחנו שייכים לדין או שייכים למה שאנחנו שייכים, בדיוק בקומפוזיציה המדויקת שלנו, את המקבילה של זה, זה האחריות שלנו לתקן את זה. וכל אחד לפי בחינתו, כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם יתברך. אנחנו קיבלנו כלים שזה אותיות התורה. תכף נראה שאנחנו צריכים את הכלים האלה להשתמש בהם ולהגדיל אותם. כי רצונו של השם יתברך שהמצוות יהיו כך. למשל מצוות תפילין היה רצונו שיהיה בארבע פרשיות ובתים של אור. ולא של כסף. כי כן רצונו. נמצא שרצונו מלובש בכל התורה. ועכשיו שהתורה מסורה בידינו, זה כפל משמעות. אתם קולטים את כפל המשמעות? פשטות זה אם מסורה בידינו לקיים אותה או לא. ובעומק יותר היא מסורה בידי בית דין איך לפרש אותה, ואיך שחז"ל פרשו אותה, ככה שהם הסכים איתה. אבל זה יותר רחוק קצת. פשטות הוא מדבר יותר על ההתנהגות שלנו. ממילא גם הרצון של השם יתברך מסורה בידינו. כמו שאנחנו עושים, אנחנו מנהיגים את כל העולמות. רבנו אמר פעם, כשיהודי עושה ככה, אז נעשה ככה בכל העולמות. וכשהוא עושה ככה, אז נעשה ככה בכל העולמות. זה תנועה אחת ימינה, תנועה אחת שמאלה. הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מודעים, כאילו עושים פרצוף חמוץ למישהו, אנחנו לא יודעים מה קורה, כי הרמב"ן אומר, רבנו מביא את זה בסוף הסיפורי מעשיות, יש שם קטע כזה, הוא צייר שם עיגול ומסביב עוד עיגול עם קווים אלכסונים. תסתכלו בסוף הסיפורי מעשיות. זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכמו, דיברנו על זה, שכמו שאם מושכים קווים מעיגול אחד לעיגול יותר רחב, אז זה מתרחב והולך. כן? כולם בפנימי, כולם מתקרבים, אבל על פני העיגול הרחב הם מתרחקים. אותו דבר אם מושכים קווים מנטליים מההתנהגות של האדם לשורשים שיש לו בכל עולם ועולם, ככל שעולים לעולם יותר גבוה, אז המעשה שמתקבל שם הוא הופך להיות הרבה יותר משמעותי, כי כל העולם הוא יותר משמעותי. וכשזה יורד לכאן, ככל שזה יורד זה פחות משמעותי. וזה התחדש במתן תורה. מתן תורה זה חיבור עליונים ותחתונים. לפני זה השם אמר, זה כתוב בתהילים, אבל השם גזר לפני זה השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם. השם בני אדם לא משפיעים על השמיים. ואחר כך השם ביטל את הגזרה, אל משה אמר עלה אל האלוקים. והדיבור הזה נשאר לעד ולנצח נצחים. יהודי עושה ככה, אז נעשה ככה בכל העולמות. לא רק בעולם שלנו. זה נקרא שהרצון של השם יתברך מסור בידינו. שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו. זה בחינת ישראל ממשלותיו כנ"ל. זה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, כתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת ראש השנה, הוא מביא כאן, רבות, כתוב בפסוק ככה, רבות עשית אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך, אגידה ואדברה, עצמו מספר. זה הפסוק. וחז"ל דרשו, הפסוק עצמו, המשמעות שלו היא אחרת. אבל חז"ל דרשו שרבות עשית אתה השם אלוקיי, זה קודם מתן תורה. קודם מתן תורה, כל הדברים הגדולים, הכל היה תלוי בהשם יתברך. ואחר מתן תורה, נפלאותיך ומחשבותיך, שזה מרמז על מדרגות גבוהות, זה הכל אלינו, הכל תלוי בנו. הכל יושב ומחכה איך אנחנו נתנהג. היינו שהכל בידינו, וזה אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. היינו קודם מתן תורה היה הכל אנוכי, ואחר מתן תורה רחב פיך ומלאו. כתוב שם בפסוק, אנוכי השם אלוקיך. אם נגמור כאן את הפסוק, אנוכי השם אלוקיך, זה כאילו, תרגע, אני מסדר לך את העניינים. אני השם אלוקיך, הוצאתי אותך ממצרים, מה אתה רוצה? איך אנחנו אומרים? עברנו את פרעה, עברנו את סנחריב, עברנו את זה, נעבור גם את זה, הכל בסדר. אחר כך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך שרוצאתי לך מהרצותיים, הרחב פיך והמלאהו. אתה רוצה לקבל שפע, אתה רוצה להתעורר, אתה רוצה להתקרב, תרחיב את הדיבור שלך, בדיוק מה שדיברנו. תתקן את הכלים, תרחיב את הכלים, תשתף את מידת הרחמים. אל תשאיר את זה ככה שהכלים שלך הם מצומצמים והאור יברח. אל תשאיר את עולם התוהו בתוך בתוך הטריטוריה שלך, כמו שאומרים. ועל זה הוא אומר, כשמסתכלים על הפסוק הזה מבחינה היסטורית, אנוכי השם אלוקיך מלכה מארץ מצרים, זה פסוק שכתוב אחרי מתן תורה, כתוב בתהילים. אבל הפסוק אומר, בחצי הראשון שלו הוא מדבר על העבר, הוא מדבר על לפני מתן תורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. החצי השני של הפסוק מדבר על עכשיו, הרחב פיך. זאת אומרת, לפני מתן תורה באמת השם סידר את העניינים. עכשיו הכל תלוי בך. קיבלת את המפתחות, זה אתה. הרחב פיך והמלאו, וזה בחינת מלוא פום. זה מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. שמלוא פום זה לתקן את הפה בשלימות. שהוא בחינת יוסף הוא השליט. זאת אומרת, בין בני העולם, אז יוסף הוא הקוריוז. השליט זה פוטין, ואיך קוראים לו שם, אובמה, ואלה השליטים. היהודי של בית המדרש, יוסף, הוא כאילו, הוא הפרזיט, הוא חי מתרומות. איך הסתכלו ברוסיה, קליריקלים. הלוקות. פייפקס. זה כאילו מוצצי דם. כלי קודש. זה, 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 בעצם זה המבט של כל העולם ככה. רק במקום שהוא יותר דמוקרטי, אז הם מרשים לכל אחד לחשוב מה שהוא רוצה ולעשות מה שאתה רוצה, דווקא תאכיל אותם. אבל בסוף בא הפסוק ואומר, יוסף הוא השליט. אצל יוסף זה התגלה בגילוי, זה היה גילוי אלוקות. יוסף, הנער העברי, העבד, שלא ידע כלום, בא מלאך ולימד אותו את כל השפות, בכלא. זרקו אותו לכלא בגלל עלילה. יכול להיות שבדרך הטבע הוא לא היה אמור לצאת משם כל ימי חייו. פשוט טרגדיה. והקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני אגלה את האמת. כל מצרים קיימת כדי שיוסף יהיה שם מלך. אותו דבר זה המצרים, זה כל הבלגנים שלנו, כל העניינים שלנו שיש מסביב. השעה של ההתבודדות היא מוציאה את מהכוח אל הפועל, את יוסף הוא השליט. יוסף זה מידת היסוד. על יסוד כתוב בתיקוני זוהר, דאחיד בשמיא ובארץ, זה לחבר. בין פורת יוסף, בתורת חב"ד כתוב, אולי זה מדרש, אני לא יודע. פורת אותיות תופר. יוסף מחבר את התודעה של העולם הזה עם הקדוש ברוך הוא. זה המושג של מידת היסוד. זה מה שקורה בהתבודדות. זה העבודה של יוסף. ויוסף הוא השליט. צורה כזאת אפשר להעלות את כל העולם להשם יתברך. היינו מי מושל בי? זה הצדיק. היינו שהשפע הוא לפי הרחבת הפה, ולפי כלי הדיבור, כל אחד לפי בחינתו. אז זה לא שיש כאלה שיש צדיק, אז זורקים על הצדיק את הכל. וזהו, יוצאים ידי חובה. הוא החזן שהוא התפלל, שהוא זה, שבאים לבית הכנסת לא רק החזן מתפלל. היו מקומות שרק החזן התפלל, זה היה מקומות, זה היה מאוד עצוב. היו מקומות כאלה בעולם, שאחרי גזירות ואחרי שמדות, אחרי שקמו דורות שלא יהודים ברחו לכל מיני פינות, הוא לא היה מקום לאסוף ילדים. לא היה מספר מספיק ילדים בשביל לפתוח כיתה. ילדים גדלו בלי א' ב'. אז היו באים לבית כנסת, והיו עומדים ככה, והיו מקשיבים. ואף שמי שכן הבין משהו, אמר אמן, אמרו איתו ביחד אמן. היו מקומות, בכל העולם היו קהילות כאלה. והיו צדיקים שלחמו בזה, זאת אומרת שתקרא, הבעל שם טוב עבד על זה הרבה, היה במי שמכיר את ההיסטוריה, רבי יוסף ממן, והיה עוד כמה, אני לא זוכר עכשיו, יוסף ממן זה שם מרוקאי, אבל זה היה בבוכרה, לא במרוקו. שם היה ממש, כי התחיל לאכול משחיטה של המוסלמים כבר. הוא עצר את זה, היה עוד מקומות. אז זאת אומרת, אם זורקים על החזן, מה שאני מספר זה סיפור היסטורי, אבל אפשר ללמוד, גם מסיפור היסטורי אפשר ללמוד משהו. אם זורקים את הכל על החזן, סימן שאנחנו נמצאים במצב מאוד גרוע. אנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו. אז הקדוש ברוך הוא לא הוריד נשמות של צדיקים, כדי שאנחנו נשב ולא נעשה לבד שום דבר. והצדיק עושה בשבילי את הכל. יש אנשים שזה נוח להם ככה. אבל זה לא נכון, זה לא בא מהצד האמיתי. ומלופום, היינו בחינת ויוסף הוא השליט, הוא בחינת נקודה עם וב. איך כותבים מלופום? מלופום זה מה שקוראים אצלנו שורוק, בארמית קראו לזה מלופום. בזמן הראשונים עוד השתמשו, זה ביטוי מזמן חכמי התלמוד. וכותבים איזה וב עם נקודה. וב עם נקודה, הציור של הוו עם הנקודה הוא ציור מעניין. גם בוו יש בראשו נקודה. מה ההבדל בין הוו לנקודה? הנקודה היא כל כולה רק נקודה. הוו מתחיל עם נקודה, אבל אחר כך יש לו המשך. זה כמו שנגיד שני בני אדם. אחד הוא סגור בתוך הקונחייה של עצמו, והשני יש לו את אותה נקודה, אבל הוא עם הפנים לכולנו. אנחנו יכולים לשמוע ממנו משהו. זה הנקודה וזה הוו. אז יוסף הוא בחינת נקודה עם וו. זה הצדיק. כי בחינת יוסף נמשך מחוכמה ובינה. היסוד מקבל מהחוכמה ומהבינה, משניהם יחד. אם היה מקבל רק מהחוכמה, אז היה קשור רק ללמעלה, ולא היה ממשיך שום דבר, לא היה מחבר את הלמטה. אם היה מקבל רק מהבינה, אני בינה לגבורה, מהבינה יש את כל הדינים ואת כל הצמצומים, אז היה קשור רק למטה. אבל היות שיוסף מקבל מהחוכמה והבינה יחד, אז יש לו את התכונה שיכול לקשר את המטה עם הלמעלה. כמו שכתוב, אחרי הודיע אותך, הוא משמיט את המילה אלוקים, הרבה פעמים בכתב, הם לא רצו ששם השם ייפול ויתבזה, אז הם לא כתבו את זה, אבל בפסוק כתוב, אחרי הודיע אותך אלוקים את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אז מוזכר על יוסף בינה וחוכמה, היינו חוכמה ובינה, ועל ידי זה נעשה ויוסף הוא השליט, בגלל שהוא היה ינק גם מחוכמה וגם מבינה, בגלל זה הוא היה השליט. הוא היה השליט והוא חיבר את הכל לשורש. זה השלטון שלו, אמר את זה בהתחלה. מה השלטון של הצדיק? עיקר הממשלה להאיר או להתעורר ליבם לעבודת השם יתברך. וחוכמה ובינה זה י' וו'. איפה זה כתוב? זה זוהר. וחוכמה היא בחינת נקודה, היינו י' מעיין, ובינה הוא נחל הנמשך מן המעיין. זה כתוב בזוהר הקדוש, על ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז כתוב שעדן זה החוכמה והנהר זה הבינה. אנחנו גם אומרים, כל מסתתר בשפרי חביון, זה משירת הבקשות, שזה בסידורים של האשכנזים, זה מופיע בזמירות מסודה שלישית. אז שם כתוב, רחובות הנהר נחלי אמונה, מים עמוקים ידלם איש תבונה, תוצאותיה 50 שערי בינה. אז זאת אומרת שהבינה נקראת נהר. זה זמר שמיוסד על פי קבלה. כל חרוז על ספירה אחרת. אז הנחל שנמשך, הנהר היוצא מעדן, עדן זה הנקודה. זה הפואנטה, הנקודה העליונה, כמו שאומרים. והנהר זה מה שממשיך את הנקודה העליונה לנקודה התחתונה. מי שזוכר, למדנו פעם תורה ו' והצורה של האלף. יש נקודה עליונה ונקודה תחתונה, ויש את הקו שמחבר אותם הוא אלכסוני, הוא כמו סולם. אפשר לעלות, אפשר לרדת. ועל שם המשכות הוא ו', הוא נקרא נחל הנמשך מן המעיין שהוא י'. עכשיו פה, באות הבאה, שכבר לא נספיק אותה היום, אז הוא מראה את איך, בכמה וריאציות, את הנקודה עם הנהר שנמשך ממנה. בכל מיני, אתם יכולים להסתכל, זה באות וו. וזה נראה, ואחר כך הוא מתרגם את זה לשפת הדיבור הפשוטה, מה אפשר לעשות עם זה. שיהיה חג שבועות שמח לכולם. שנקבל גם שמחה גדולה, קיבלנו אחריות גדולה במתן תורה, זה גם שמחה גדולה.